כל חי אונליין 93fm.co.il
מהחברה הגרמנית עלולה להפוך לחקירה שבה יחקרו באזהרה עורך הדין דוד שמרון, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, איש העסקים מיקי גנור ומפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. ראש הממשלה נתניהו לא חשוד בפרשה בשלב הזה, ואין כרגע כוונה לחקור אותו במסגרת התיק. שכונה חדשה גדולה לציבור החרדי בדרום. שר הפנים אריה דרעי התייחס הערב במהדורה המרכזית על הקמת שכונה חרדית חדשה סמוך לקריית גת, שתכלול כ-10,000 יחידות דיור.
השטח הזה יישאר בתחום מועצה אזורית שפיר, והוא יהיה מיועד כולו לציבור החרדי. ראש המועצה האזורית בשפיר, יצחק אברג'ל, הסכים לעניין ובירך על כך. וכמובן הבשורה הגדולה שהיה אביגדור יצחק וראש מטה הדיור, הודיע שכל הדירות שם ישווקו במסגרת מחיר למשתכן. יהיו שם מבני ציבור של בתי כנסת וגני ילדים ובתי ספר וכל מה שזקוק לציבור חרדי.
כביש 4 באזור מחלף מורשה ומחלף גאה נחסם הערב לכמה דקות בשל הפגנות של כמה צעירים נגד הגיוס לצהל. כתבנו בנצי לזרוביץ' מעדכן כי המשטרה עצרה 3 מפגינים וכעת הכביש פתוח לתנועה. המדינה הגישה לבגץ את תגובתה על העתירה המבקשת לקבוע כי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מנוע מלטפל בתיקי החקירה והבדיקה בעניינו של ראש הממשלה בשל ניגוד עניינים נוכח תפקידו הקודם כמזכיר הממשלה. בתשובת המדינה נכתב כי יחסיו של מנדלבליט עם ראש הממשלה בתקופה המדוברת היו על בסיס עבודה מקצועית ולא בגדר קרבה אישית או פוליטית. ידיעה של כתבנו איתי גדסי. תחזית מזג האוויר לסיום הלילה: יתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה שצפויים להימשך עד מחר בצהריים. הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות בעונה. ולסיום, במלון קיסר באילת נפתחו הערב ימי העיון לרבני ישראל של מוסדות אריאל. במושב הפתיחה השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף והגאון הרב דוד להו, רבני ערים ודיינים. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות, איתכם באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
לפני שנתחיל לציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 1-900-52-92-93, יש לקיש אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-44-77. אפשרות נוספת היא לשלוח שאלות באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי ובאמצעות האפליקציה. אבל כמדי שבוע רב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
לכל אדם יש במהלך החיים ניסיונות שונים שהוא פוגש אותם, ולא פעם עומד בתחושה האם אני יכול לעבור את הניסיון הזה בשלום. לפעמים מדובר בהתמודדויות רגשיות, לפעמים ניסיונות של יצר הרע, קשיים שונים, והתחושה היא, יש כאן איזושהי ציפייה לכאורה יותר מהכוחות שאני באמת מסוגל לעמוד בהם. בפרשת השבוע רואים יסוד גדול. לכאורה יש להקשות קושייה מאוד בולטת שהאלשך הקדוש עומד על השאלה הזו. הרי כשמשה רבנו בא לפני פרעו, הוא לא אומר לו, שלח את עמי ואני יוצא לארץ ישראל. כל 10 המכות, לא הרבה שמים לב לזה, אבל כל 10 המכות שפרעו קיבל, רק כדי שישלח את עם ישראל 3 ימים במדבר, נזבחה להשם אלוקנו, זה כל מה שאומר לו משה. כלומר, פרעו מבין שמשה רבנו מבקש ממנו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני במדבר, דרך 3 ימים נלך, הוא לא אמר לו שאנחנו נחזור אחר כך, אבל זה בעצם מה שפרעו מבין. פרעו מבין, הם הולכים להקריב קורבנות להשם, וכאן אי אפשר לעשות איזה נסבך את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו, הרי הם עובדים את העשה, ואיך אנחנו נצליח כאן לעשות את הקורבנות של עשה. אז אנחנו נלך דרך שלושת ימים במדבר. פרעה מבין, הם יחזרו. ואגב, זו הסיבה שכאשר יצאו ממצרים, והיא בשלח פרעה את העם, הוא רדף אחריהם, למה רדפת? הרי אתה שלחת אותם. התשובה, אני שלחתי אותם לשלושה ימים, הייתי בטוח שיחזרו, אבל אני רואה שהם ממשיכים הלאה. זה מה שכתוב, היר פרעה כי ברח העם, ומיד הוא יוצא אחריהם במרדף. והשאלה הגדולה ששואל האלשך הקדוש, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מסתיר מפרעה את הסיבה האמיתית? הרי היפלא מהשם דבר, הוא יכול להכריח את פרעה שיעשה את רצונו, גם אם עם ישראל עולים לארץ ישראל. והיה צריך לכאורה לומר למשה רבנו, תאמר לפרעה שאנחנו יוצאים ממצרים ותשכח מאיתנו, אנחנו לא חוזרים לכאן יותר. אנחנו עולים לארץ ישראל, יש לנו את הארץ שלנו ושם נבנה את בית המקדש. היה יכול לומר לו את הכל באופן גלוי. למה היה צריך לבוא לפרעה ולומר לו, אנחנו יוצאים לשלושה ימים? אנחנו עולים לארץ ישראל, לא רוצה, מקבל דם, צפרדע, קינים, בסוף מכת בכורות, לא הייתה לו ברירה, היה משחרר אותם. משיב האלשך תשובה מדהימה שיש בה יסוד גדול וכוחות עצומים לכל אדם ואדם. אומר האלשך, הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו, גם לא לפרעה. ואם היה משה רבנו דורש ממנו, שלח את עמי לארץ ישראל, זה ניסיון שפרעה לא יכל לעמוד בו, ואז הוא גם לא היה נהנש על שום דבר כשהוא היה מסרב. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם, הוא לא יכול לעמוד בו. לכן אמר למשה, אל תבקש ממנו דברים גבוהים, תבקש דבר שהוא כן מסוגל. שלושת ימים ללכת במדבר להקריב קורבנות, והוא מבין שאתם חוזרים לכאן, זה דבר שהוא מסוגל לעמוד. הוא לא יסכים, הוא יקבל מכות, עד שיסכים בסופו של דבר. אם כך כלפי פרעה, שהקדוש ברוך הוא לא מביא אותו לניסיון שמעבר לכוחותיו, על אחת כמה וכמה, כל ניסיון שיש לנו בחיים. לפעמים שומעים אנשים שמדברים במילים, רציתי מאוד לשלוט בעצמי, אבל זה היה חזק ממני. לכן הגבעתי את הכל. לכן השתוללתי באותה שעה. לא יכלתי לשלוט בעצמי. כל המילים האלה הם לא נכונות. אפילו במצבים שהאדם באמת מרגיש שהדבר מעבר לכוחותיו, יש לו שם בפנימיות את העוצמה שאם הוא יביא אותה לידי ביטוי באותה שעה, יאמר לעצמו, יש לי את היכולת, יש לי את הכוחות, הוא יוכל לעמוד באותו ניסיון ולעלות על דרך המלך. ועד רבה, ככל שהניסיון יותר גדול, גם שכרו של האדם הרבה יותר גדול. שהרי אדם שמתמודד עם ניסיון קטן, הגיוני שהשכר יהיה בהתאם. ככל שאדם מתמודד עם ניסיון יותר גדול, זה גם מלמד שהוא קיבל כוחות נפש אדירים יותר, כמו שהגמרא אומרת שלפום גמלה שיחנה, לפי הגמל, ככה מסע ששמים עליו, מסע גדול, גמל גדול מאמיסים עליו הרבה, כי הוא יכול ליותר. מלבד זאת, הדבר מראה ונותן לאדם שכר עצום, דווקא כתוצאה מההתמודדות עם ניסיון יותר גדול, ובאמת שנזכה כולנו לעמוד בכל הניסיונות.
אמן ואמן, אנחנו נצא כרגע להפסקה ראשונה, ומיד אחר כך נשוב לשאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן. בליל שישי הקרוב, מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך, הרב אברהם ברזילאי, בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך. משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים. בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי, 10 בלילה, כאן בכל חי.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
שנית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
נו, איך הטעם?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
כשהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם, אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
עכשיו איתכם. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. אנו פונים כעת לשאלות המאזינים, אבל לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 1-952-92-93, יש להקיש אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-44-77. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי, ובאמצעות האפליקציה. שאלה ראשונה, יש שואל מאזין, אני רוצה לשאול את הרב על שמות לילדים. שמעתי שיש שמות שהרבנים אומרים שהם לא טובים לילדינו, האם הרב יכול להרחיב בעניין הזה של השמות? והאם כאשר כבר ניתן השם לילד או לילדה, אפשר והאם רצוי להחליף שם, במקרה בזה שם לא טוב ככל הנראה.
ראשית, ודאי ששמות לילדים יש לזה משקל גדול, שהרי שם האדם משפיע על אופיו, משפיע אפילו על גורלו, יש גמרות מפורשות שעוסקות בעניין הזה, אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות ששם האדם משפיע, הגמרה אומרת על יהודה, שהשם היה בו השלכה, השם שהוא נקרא בתחילתו, השליך גם על העתיד, שהודה, וכן על זה הדרך. לגבי השמות עצמם, יש אמנם היום המון שמות חדשים שאנשים ממציאים מעצמם, אבל צריך לזכור, במדרש כתוב שרבן גמליאל אמר, אבותינו שהיו בקיאים ברוח הקודש, היו נותנים שמות על פי רוח הקודש. לנו שאין רוח הקודש, אנחנו קוראים שמות על שם אבותינו. כלומר, הדבר הטוב ביותר הוא לקחת שמות של גדולי וגדולות ישראל מכל הדורות, ולקרוא לילדים על שמם במקום להמציא שמות חדשים, שמות עכשוויים, גם אם הם נראים אולי מבחינה חברתית בחברות מסוימות הרבה יותר נחמדים או מוצלחים, אבל הכי טוב להיקרא בשם האבות, בשם האימהות, בשמות של כל גדולי וגדולות ישראל לדורותיהם, כי בזה אנחנו בעצם מחברים את הילד לצינורות שפע רוחניים טובים. כי צריך לזכור שלכל שם, כל שם הרי מורכב מאותיות, והאותיות עצמן, כל אות יש לה את הכוח שלה. בספר הצופן הרחבנו בעניין הזה, הקדשנו פרק שלם לכל אות, מה מסתתר מאחורי האות, מה המשמעות. יש את המשנה הראשונה המפורסמת בספר יצירה, שבכל אות יש את הכוחות שזורמים בשלושה מסלולים, בצורת כתיבת האות, אופן הגיית האות, והערך המספרי של האות, הגימטריה. למשל, א', היא לא כמו באנגלית A, B, C, אצלנו האותיות יש להם משמעות מילולית. א' מלשון אלוף, ב' מלשון בית, ג' מלשון גומל, וכן על זה הדרך. ויש גמרא במסכת שבת, דף קוף ד', שהגמרא שם אומרת בקצרה את סוד האותיות, את ספר אותיות דרבי עקיבא. אז אם ניקח למשל את האות א', האות א' מבטאת את אלופו של עולם, יש פסוק בירמיה, אלוף נאורי אתה, כינוי של הקדוש ברוך הוא. הערך המספרי של א' זה אחד, והקדוש ברוך הוא היחיד שהוא אחד באמת. כל אחד אחר הוא אחד יחסי. אם יש בחדר שולחן אחד, אז פה הוא אחד. אבל יש עוד שולחנות במקומות אחרים. והאחד הזה עצמו, השולחן, מורכב מחלקים. היחיד שהוא אחד אמיתי, שאין כמותו בשום מקום אחר, והוא לא מורכב מחלקים, זה רק הקדוש ברוך הוא, שהוא אחדות מוחלטת. אז האחד של האלף מבטא את הקדוש ברוך הוא. צורת כתיבת האות אלף, מי שקצת מפעיל את הרגש, מרגיש שזו האות היחידה שפורצת לכל הכיוונים, לא כמו האותיות האחרות שיש להם גג, תקרה, רצפה, קירות, היא נראית כמתפרסת לארבע רוחות העולם, מבטאת את האין סוף, ויש גם עוד רמז שהאות אלף עשויה בוו הלחסונית, יוד למעלה ויוד הפוכה למטה, ביחד גימטריה של 26, שם הוויה, וכן על זה הדרך. כשיש לאדם את האות א' בשמו, בפרט האות הראשונה שהיא הכי משפיעה, יש לו חיבור מיוחד לרוחניות, להשפעה, רואים, יש לזה השלכות בכמה דברים, הרחבנו בזה בשיעורים שמסרנו בעניין הזה, על כל פנים, כל אות יש לה את הכוח הרוחני שלה, את המשמעות, את ההשפעה שלה על האדם, וצירוף האותיות יוצר את המשמעות המילולית, של אותו שם. לכן אותם שנקראים בשמות לועזיים, לא כדאי להישאר בשם לועזי. צריך להזדרז, לעבור לשם עברי, לפחות להוסיף. אם לא מחליפים, לפחות להוסיף שם עברי לשם לועזי, לא להישאר בשם לועזי בלבד. ואם כבר הזכרנו את העניין הזה, כדאי לציין עוד דבר. ישנם, אני לא יודע אם שומעים אותנו בחוץ לארץ, אבל במידה וכן, ישנם בחוץ לארץ שנותנים לילדים שמות לועזיים, כדי שירגישו יותר בנוח בחברה שבה הם חיים. זו טעות גדולה. אדרבה, בחוץ לארץ צריך להקפיד יותר לתת לילד שם עברי שהוא צועק שהוא עברי, שזה שם יהודי. שהילד יגדל, יזכור תמיד אני יהודי. השם הזה יוכל לשמור עליו שלא יתבולל. כתוב שבמצרים נגאלו אחת הסיבות שלא שינו את שמותיהם. וקל וחומר, בחוץ לארץ עם כל הניסיונות שיש היום, ילד צריך לזכור מתוך השם אני יהודי, ולא להיקרא בכלל בשם לועזי. ומי שכבר נקרא בשם לועזי, יוסיף שם, עדיף שיחליף שם לשם עברי, אבל לכל הפחות, אם קשה לו, לכל הפחות יוסיף את השם כדי שיהיה לו שם עברי. גם אותם שמחליטים לקרוא בשמות עכשוויים, תמיד לקחת שם שיש לו משמעות חיובית, ולא שם שהוא עם משמעות, אני לא רוצה לתת דוגמאות, במידה ויש במאזינים מישהו שנקרא בשם הזה, יש לו איזה הרגשה לא נוחה, אבל כשיש ספק תמיד טוב להתייעץ ולשאול, ידוע שרב חיים קניאבסקי משיב על שמות, וכאן נתייחס גם לשאלה ששאלו, האם כשניתן שם אפשר, אם אפשר או אם נכון או רצוי להחליף שם. יש בזה גישות שונות. יש בין המקובלים שהגישה שלהם שלאחר שניתן שם בשום פנים ואופן לא להחליף לשם אחר, אם זה שם עריסה, אם זה להישאר כל החיים, אלא אם כן חס ושלום מסכנת חיים. לעומת זאת יש גישות אחרות כמו רב חיים קניאבסקי שהזכרנו, שהוא כן מחליף שמות לפי העניין, תמיד הוא מעביר לשמות של, כמו שהזכרנו, של גדולי וגדולות האומה. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה משנה שמות, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לא פעם היה משנה שמות. לכן כל אדם צריך לעשות כפי מנהג רבותיו, וכשיש ספק להתייעץ האם נכון במקרה הזה להתערב בשם ולהתייעץ עם מי שמבין בשמות. כי ישנם היום רבים שמייעצים ללא שום הבנה בשמות, אנחנו יודעים אישית על מקרים שהיו שמות טובים והפכו אותם לשמות בעייתיים, דווקא כשהלכו להתייעץ עם אותם שאינם מבינים בשמות, לכן הנכון ביותר להתייעץ דווקא עם אותם שמבינים.
אגב, היה בירושלים יהודי בשם יהודי, אחד מפוסקי הדור בזמנו, בסימן כפישר.
כן, הוא גם היה משנה שמות, היה מומחה בשמות, כן, גם הגישה שלו הייתה שיש להחליף ולשנות, הוא בכלל היה מומחה, היה רעבד של העדה החרדית, והיה מומחה בהמון דברים שהיום מאוד חסרים, גם בסגולות אמיתיות שהיו לו.
סגולות, קבלה, זה היה נורא מעניין לראות את זה.
מלבד גדולתו התורנית העצומה.
שאלה נוספת, קיבלתי קבלה שבלי נדר לא אברך ברכות בלי שיענו לי אמן על הברכה. אני עובד בסביבת עבודה לא דתית, אין מי שיענה, או כשאני בדרכים, שואל המאזין, הוא יכול להתקשר למישהו בטלפון, כדי שיענה על הברכה שהוא מברך.
לגבי ברכת אמן, מאחר ולא מדובר בלצאת ידי חובה, אפשר לענות אמן גם דרך הטלפון, ובלבד שיודעים שבאמת כשהאדם הזה מסיים את הברכה, האחר עונה את האמן ולא שיש הפרשי זמנים בגלל המרחקים. היום הטלפונים משוכללים, לא כמו של פעם, שאדם מדבר עכשיו ושומעים אותו לאחר חצי דקה. היום כשאדם מדבר, התגובה היא במקום, ולכן כן אפשר לענות אמן. את זה לומדים ממה שהגמרא אומרת, שבבית הכנסת שבאלכסנדריה, היה שם בית כנסת ענק, שהציבור לא היה שומע את השליח ציבור, וכשהיה שליח הציבור מסיים את הברכה, היה עומד לידו שמש או חזן בית הכנסת, ומניף בסודר, וכשהיה מניף בסודר, כולם יודעים שעכשיו צריכים לענות אמן. נמצא שאף על פי שלא שומעו את הברכה עצמה, ענו אמן, כי האמן בא למילים שהוא אמר באותה שנייה. כך גם בטלפון, אף על פי שלא יוצאים ידי חובה, באמצעות מכשירים כאלה שמעבירים את הקולות דרך האוויר ודרך חוטים וכדומה, אבל פה לא מדובר בלצאת ידי חובה כמו בקידוש או כמו בקריאת המגילה, אלא רק לענות אמן, ובזה כן עונים אמן, מאחר ומדובר שבשעה שהוא סיים, אני עכשיו עונה אמן על אותו דבר.
אפילו בתקיעת שופר אני חושב אסור לשמוע מהבור, בגלל שזה לא כל השופר בעצמו, או שאין קשר.
שם זה הד. שם זה לצאת ידי חובה, כלומר כשאדם רוצה באמת לצאת ידי חובה, הוא לא יכול לצאת ידי חובה על ידי ההד, אלא רק על ידי הצליל עצמו.
אוקיי. שאלה נוספת, שואלת אישה שמתחזקת והחליפה ברוך השם את כל בגדיה, האם היא יכולה לתרום את הבגדים שהיא לבשה בעבר, לתת אותם לבני משפחתה?
אני מניח שאם החליפה את המלתחה, את הבגדים, הכוונה היא לבגדים שאינם צנועים. בגדים שאינם צנועים ודאי שלא לתת אותם ולהכשיל את הרבים, להכשיל את האחרים. אלא עדיף להשמיד אותם עם כל הכאב הגדול של העלויות והכספים, אבל אפשר למכור לגוי, לגויה אם רוצים, אבל ודאי לא להרגיש שעושים חסד עם יהודים ונותנים להם, אף על פי שיודעים שאותה משפחה הרי בכל מקרה יקנו בגדים שאינם צנועים. בכל מקרה לא לתת בגדים שאינם צנועים שלא לסייע לעוברי עבירה.
שאלה נוספת, נוהגים בט"ו בשבט לכל פירות שנשתבחה בארץ ישראל, אבל בכל החנויות מוכרים פירות יבשים, חלקם הגדול בכלל מיובאים מחול, אז איזה עניין יש בדבר הזה?
האמת היא שהבסיס של אכילת פירות שנשתבחה בארץ ישראל, דבר שמתייחס לשבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, דבר שאפשר להשתמש אפילו בשלווה, אם לא בעוגיות שהן ברכתה מזונות, אם רוצים לברך האדמה על חיטה ממש, אז יש את החיטה התפוחה שאפשר לברך בורא פרי האדמה, שזה שייך לחיטה, שעורה, יש את הבירה, שיש הרבה דברים שיש ברוך השם בארץ ישראל, צימוקים של ארץ ישראל, תמרים של ארץ ישראל, אז זיתים של ארץ ישראל, כך שיש לנו די הרבה משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, מפירות הארץ, לא הזכרתי תאנה, כי לא רק בגלל שתאנה מיובאת מחול, התאנים המיובשות, אלא בעיקר מכיוון שצריך לוותר על אכילת תאנה מיובשת בט"ו בשבט, לא כמו שיש מרגישים שצריך להדר לאכול תאנים מיובשות, כי על פי בדיקות שנעשו, אין חבילה של תאנים, אריזה של תאנים, שאין בה רשימה ארוכה של עשרות שרצים מסוגים שונים. אם זה כנימות שונות ו... יש שמות שונים ומשונים של היצורים החרקים הקטנים האלה, טריפסים וכדומה, לכן לא בשביל לקיים איזה מנהג להיכשל חלילה באיסורי דאורייתא, אז צריך לוותר על אכילת תאנים, תאנים טריות אין בעונה הזו בארץ ישראל על כל פנים, תאנים מיובשות בשום אופן לא לאכול אותם כל השנה בגלל ריבוי השרצים שיש בהם. אני אומר שוב, במבדקים שנעשו לא מצאו חבילה אחת אפילו שאין בה רשימה ארוכה של חרקים שונים.
זה רק בתאנים המיובשות?
בתאנים המיובשות, בהם מצאו את השפע הזה של השרצים. לגבי אחרים צריך לבדוק כל דבר לגופו, אני מדבר כעת מצד שבעת המינים. תמרים, יש לנו ברוך השם פה בארץ תמרים שאפשר לפתוח ולבדוק, תמיד כשפותחים את התמר ומסירים את הגרעין מציבים אותו מול מקור אור כמו הפלורוסנט, הוא הופך להיות כמין שקוף, ואפשר לראות יותר האם יש בו חרק שמסתתר, כך שבדברים האחרים כמו זיתים ורימונים, אלה דברים שלא מצויים בהם שרצים, ואם יש אפשר לראות, לזהות אותם, בלי הרבה בעיות. לכן, מטענה צריך להימנע, גם אם זה משבעת המינים, שאר המינים אפשר להסתדר איתם כאן. לגבי השאלה, אז הרי חלקם הגדול של הפירות מיובאים מחול, אז מה כל העניין? האמת היא שזה יותר עניין של כאלה שרוצים להדר ולהרבות בסוגים שונים של פירות, אז מביאים סוגים שונים של פירות, משתדלים לקחת, יש כאלה שממספרים אפילו כמה, מה המספר של הפירות שמעלים על השולחן, כל אלה בגדר הידורים על גבי הידורים לאותו מנהג יפה של לאכול מהפירות ולברך מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות. כדאי גם לציין אולי נקודה נוספת שטוב לדעת, ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות אין הכוונה שביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את האילנות. זה לא כמו ראש השנה של בני אדם באלף בתשרי שהקדוש ברוך הוא דן את בני אדם, אלא ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לעניין תרומות ומעשרות, לעניין שנות אורלה. בתרומות ומעשרות, כידוע, יש לנו שנות אבדה, גו, א', ב', ד', ה', ג', ו'. בשנות א', ב', ד', ה', מעשרים מעשר שני. שנים ג', ו', שנה שלישית ושישית, מעשרים מעשר עני במקום מעשר שני. שנת השמיטה, בכל מקרה, אין מעשרות. אז יש לנו שש שנים של מעשרות. כל שנה שלישית היא מעשר עני. שנתיים מעשר שני, שנה שלישית מעשר עני, אז יוצא אבדה גו. מה קובע את המעבר משנה לשנה? זה הזמן הזה של ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. כך גם לגבי שנות אורלה, אדם שנטע עץ, פרי, אומרת התורה, והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים לא יאכל, ואחר כך יש את נטע רבעי. איך מונים את שלושת השנים האלה? יש לנו דין של 30 יום בשנה חשוב שנה, ו-14 יום עד שהנטיעה נקלטת באדמה, יחד זה 44 יום. אדם שנטע עץ בט"ו בשבט, אדם שנטע עץ בט"ו באב, יוצא 44 ימים לפני ראש השנה, עד ראש השנה יש את השבועיים שהנטיעה נקלטה בקרקע, ועוד 30 יום שנחשבים כשנה, בזה הוא סיים שנה אחת של שנת אורלה. אחר כך מראש השנה עד ראש השנה זו שנה שנייה, מראש השנה ועד ראש השנה שנה שלישית, וגם אז עדיין אסור לו לאכול, יש לזה דין של אורלה, עד שיגיע ט"ו בשבט של אותה שנה. אז נמצא שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לעניינים הלכתיים ולא לעניין שהקדוש ברוך הוא דן את המצב של הפירות. בכל זאת מברכים ומתפללים ומבקשים על הפירות, אבל זה המהות של ט"ו בשבט לגבי העניינים ההלכתיים.
אנחנו נצא להפסקה שנייה הערב הזה, ומיד נשוב לחלק השלישי והאחרון של התוכנית יש אמונה.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכינו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה,
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר. כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
ביום חמישי מתחילים בוקר חדש. יוסי אליטוב ואריה ארליך בתוכנית אקטואליה חדשה. סיכום השבוע החולף עם אנשי ואירועי השבוע בשילוב פרשנות מרתקת בזווית תורנית וייחודית. חמישי בשניים, כל יום חמישי, דקה לשמונה, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט היושב ראש ארגון הידברות. לפני שנחזור לשאלות המאזינים, נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות יכולים להשאיר הודעה בטלפון 1-952-92-93, יש להקיש 1 ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-4477. האפשרות נוספת היא לשלוח שאלות באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי ובאמצעות האפליקציה. שאלה שמגיעה אלינו מאחת המאזינות, אני איני מסתדרת עם קלתי, היא אינה מטפלת בבני קרו, יש לה הרבה תלונות עליה, הוא נראה מוזנח, ובזמן האחרון הוא ממעט לבוא לבקר אצלי. כך כותבת מאזינה.
למעשה כך, העניין של קלה וחמותה, זו בעיה מצויה לצערנו, לא רק בדור הזה, אבל כנראה שיש איזושהי החמרה בדור שלנו. יש על כך גם את המשנה בסוף סוטה, שכתוב שלפני ביאת המשיח, בת כמה באימה, קלה בחמותה, כלומר יהיה יותר עזות, יותר מתחים. ראשית חשוב להקדים שיש קלות וחמות ששתיהן השכילו לבנות מערכת יחסים נפלאה, כמו שתי אחיות, כמו אם ובת, וכל כולה נתינה ואהבה, וכמובן הרווח הוא שלהן, הרווח הוא של הבעל, כולם חיים טוב. אבל מה קורה במצב, כפי שמציינת כאן, המאזינה, מצב שבו היא מרגישה שבנה לא מטופל כראוי, והוא הולך ומתרחק מהבית. אני מבין שהיא רומזת כאן שקלתה היא זו שמרחיקה את בנה ממנה. מה עושים עם מצב כזה? אז ראשית חשוב להקדים, מהו שורש הבעיה? למה יש יותר בעיות קלה וחמותה מאשר חתן וחמיב? אישה מטבעה מגדלת ילד, משקיעה בו, מאז שהיה קטן, נשאה אותו ברחמה, השקיעה בו כל כך. והנה כעת הוא מתחתן, האמא מאוד רוצה שהוא יתחתן, אבל היא רוצה שהוא יהיה מטופל טוב, לא פחות מכפי שהיא טיפלה בו. והיא רואה לפתע צעירה חסרת ניסיון, שהיא אמורה למלא את מקומה ולטפל בבן האהוב שלה. באופן טבעי, כאמא שדואגת לילד, היא מרגישה צורך לקחת זכוכית מגדלת, ולעקוב אחרי קלתה, ולראות האם היא מטפלת בו כמו שצריך. וזאת טעות גדולה. מהרגע שהילד התחתן, האמא צריכה לומר לעצמה, הם כעת בונים את ביתם, ואסור לי להתערב. ממש כמו באתרי בנייה שיש את השלט הזה על הדלת, סכנה כאן בונים הכניסה אסורה, כך צריכים להרגיש כלפי הילד שהתחתן. אף על פי שהאימא שמה לב לסימנים, כפי שמציינת כאן המאזינה, שהוא כבר, הוא לא כל כך מטופל כמו שצריך, אולי הבגדים לא מגועצים, אבל היא צריכה ממש לחזק את עצמה ולומר, אני לא מתערבת בשום פנים ואופן, הוא ילד גדול, אם זה מפריע לו, שהוא ידבר עם אשתו. לבעל ואישה יש מערכות שלמות של הקשר שבינם לבין עצמם, אם הוא רוצה שיתייעץ עם אנשים מחוץ למשפחה, כי פעמים שהזוגות, בני הזוג, מערבים את ההורים בוויכוחים שביניהם, ואחר כך כשהם מסתדרים, ההורים עדיין בטוחים שיש שם בעיות, וממשיכים להתערב ולנסות להרחיק. אין טעם בדבר, לא מצד ההתערבות של ההורים בחיי הילדים, והילדים לא אמורים לאחר החתונה לערב את הוריהם במה שקורה בינם לבין עצמם. יש מתחים, יפנו ליועץ רבני שייתן להם ייעוץ נישואין כמו שצריך. אגב, אציין שבהידברות יש מחלקה מיוחדת של שלום בית, עם יועצי נישואין שעברו הכשרות מיוחדות וניתן לקבל הכוונה. חשוב גם לדעת שכל בעיה ומתיחות בין בני זוג יש מתמחים דווקא לאותו עניין, כי יש יועצי נישואין שלא התמחו למשל בנישואין שניים או סוגים שונים של מתחים שמגיעים חלילה לאלימות וכדומה. יש מומחים לכל דבר, אפשר לפנות להידברות, לבקש הכוונה להגיע לאותם יועצי נישואין שהם גם יש להם תעודות מצד עצמם ועברו עוד הכשרה נוספת בהידברות. טוב, זה כדרך אגב. על כל פנים, המתח הזה שמצוי בין קלה לבין חמותה נובע מהעניין שהאימא מרגישה, אני צריכה לדאוג לבן שלי. וכשהיא מתערבת יותר מדי, או אפילו לא מתערבת, אבל רומזת, הרי הצעירים לא טיפשים, והקלה מרגישה את הרמזים שבעצם חמותה לא מרוצה ממנה, ושהיא משדרת את זה גם לבן הבעל, ואז הקלה עלולה לקבל תחושה שבעצם חמותי מנסה לנתק את בעלי ממני. ובמאבק הזה, בדרך כלל, ידה של הקלה על העליונה, כי היא זו שחיה עם הבן, והיא יכולה לשכנע אותו שיבקר פחות אצל האימא, כי היא מרגישה, אני לא אשלח אותו למקום שיסיתו אותו נגדי. לכן הדבר הנכון והנבון והחכם ביותר מצד החמות, לא להתערב, גם אם יש דברים שלא מוצאים חן בעיניה, לקבל אותם בסבר פנים יפות, ועד רבה, אפילו אם הבן בא ומתלונן על אשתו אצל אמו, האימא צריכה לומר לו, אתה צריך להשקיע באשתך, אתם רק עכשיו התחתנתם, אתה צריך יותר להקריב למענה, אתה צריך להראות לה שהיא חשובה בעיניך, לעודד את הבן שיראה את המעלות ואת את הפלוסים שיש באישה, ולא חלילה להפך. נציין גם שמצד הקלה, כשרואה איזשהו סוג של התערבות מצד חמותה, גם היא צריכה להיות חכמה ולהבין, תפסתי את מקומה של האישה החשובה הזו, שהיא זו שגידלה את בעלי, יש לי הכרת הטוב גדולה כלפיה, אני קיבלתי את בעלי מן המוכן, אבל היא זו שהתמסרה, היא זו שגידלה אותו, ולהיות הרבה יותר סבלנית, גם אם היא רואה שלעיתים יש התערבות מיותרת מצד חמותה או רמזים, חשוב שהיא תתעלם, תאמר לעצמה, אני מבינה אותה, אישה מבוגרת, השקיעה הרבה, היא רוצה לראות של הבן שלה טוב, היא לא מכירה את כל התמונה. העניין לדון לקו זכות זה לא רק אנשים זרים, אלא קודם כל דווקא בתוך המערכת הפנימית, לדון לקו זכות, להבין, ועד רבה, עצה טובה לקלה שהתחתנה, שלאחר החתונה, שבועיים, חודש, חודשיים, תרים טלפון ביום שלישי לחמותה, ותאמר לה, כשהתארחנו בשבת, כל כך נהננו, היה יפה מאוד, ושמתי לב שבעלי, יוסי, בנך, מאוד אהב את הסלט פלוני שאת הכנת. ותלמדי אותי איך מכינים את האוכל הזה, איך עושים את זה, וכדאי שהיא תוסיף אז עוד כמה מילים, אני יודעת שלעולם לא אגיע לרמה שלך, אבל תלמדי אותי, אני אנסה. אין לה מושג כמה בעיות יכולה לפתור על ידי מסרים מהסוג הזה, שהקלה מעבירה לחמותה, את החכמה והמנוסה והמבינה, ואני מנסה ללמוד ולהתקדם. זה מוריד מתחים, משכך לחצים, כי החמותה מרגישה שבסדר, היא מבינה שיש לה מה לתקן, היא מתייעצת איתי, זה יפה, זה טוב, היא לא צריכה להתערב יותר מדי. והצלע השלישית במשולש הזה, שזה הבן עצמו, מצוי שבחורים טועים כשיש מתיחות בין האישה לבין האימא, הם מיד מנסים להסביר לאישה למה האימא צודקת, ושהאימא בעצם לא התכוונה, והיא לא ראה כמו שאת חושבת, והם לא שמים לב שבזה מרחקים את האישה יותר. אישה מתלוננת שחמותי מקשה עליי, כשהיא מתלוננת בפני בעלה על האם, אז נכון שיש לו את הלכות כיבוד הורים, ואסור לו לבזות ולהשפיל את האימא, אבל לפחות שיגלה הבנה לאישה. אני מבין אותך, זה לא קל, היא לא הייתה אמורה להתערב. בהזדמנות אני אדבר איתה על כך, בצורה מכובדת, כהלכה. כשאישה רואה שבעלה מבין אותה, ומודע לקשיים שיש לה, הרבה יותר קל לה להתמודד, מאשר כשהיא רואה שבעלה בעצם מבחינתה, כך היא רואה את זה, הוא בעצם מגן על אמו, ובמילים אחרות הוא קשור אליה ולא אליי.
שאלה נוספת קשורה לדיני שבת. שמעתי דעות שונות אם יש איסור מוקצה במשחקי ילדים שאינם עם בטריה, ואם מותר, האם מותר גם לשחק איתם בהם ולהרכיב משחקי הרכבה?
יש בשולחן ערוך בסימן שנחת, כתוב שאסור לשחק בכדור בשבת, והרמה מוסיף שיש מתירים ונהגו להקל. המקור של השולחן ערוך מביא שם בבית יוסף את שיבולי הלקט, שכותב שאסור לשחק בכדור בשבת, יש שם עריכות דברים, אמנם הבית יוסף הביא את הדברים בקצרה, אבל מביא בשם האגור שהביא את שיבולי הלקט, אבל במקור בשיבולי הלקט כתוב שלמשחקים אין שם של שימוש שייתן להם כלי, שם של כלי. כלומר כך, מדוע מותר לנו לטלטל כוסות, מזלגות, כיסאות? מכיוון שאלה כלים שנועדו לשימוש שהאדם משתמש בהם, ומכיוון שהם נועדו לשימוש, השימוש נותן עליהם שם של כלי. זה בעצם כלי שהאדם נוהג להשתמש בו. משחק, אומר שיבולי הלקט, הוא לא שימוש, כלומר הוא לא נקרא צורך אמיתי, וממילא השימוש, מכיוון שהשימוש הוא לא שימוש, אין עליו שם של כלי, ולכן הכדור מוקצה בשבת. זה מה שכתוב בשיבולי הלקט. למעשה, הרי הדברים ברורים כאשר מדובר במשחקים של מבוגרים. משחק למבוגר זה לא צורך. יש לו דברים יותר חשובים שהוא אמור לעשות, לא לשחק משחקים. אבל בילדים, הרי משחק ילדים עבור ילד זה כן צורך. ממילא משחק שילד משחק בו הופך להיות צורך עבורו, כי יש כאן שימוש, ומכיוון שיש על זה שימוש כלפי הילד, הדבר מבטל שם של מוקצה ממשחקי ילדים. אם זה משחק שרק מבוגרים משחקים בו, למבוגר זה לא שימוש, אין עליו שם של כלי, זה מוקצה. אם זה משחק של ילד, לילד זה כן שימוש, וממילא אין על זה שם של מוקצה, מותר למבוגר לטלטל את המשחק של הילד כדי לתת לו. ניקח דוגמה כדי לחזק את הדבר. מוצץ של ילדים. יש מבוגר שמשתמש במוצץ לעצמו. האם נאמר שבגלל שזה שימוש לילד, יהיה אסור למבוגר לטלטל את המוצץ בגלל שהוא מוקצה? פשוט, מאחר ומדובר בכלי שעבור הילד הוא צורך, יש בו שימוש, יש שם של כלי על המוצץ, וממילא גם למבוגר מותר לטלטל. כך גם משחקי ילדים, מאחר ועבור ילד זה צורך, מותר למבוגר לטלטל, ומותר למבוגר גם לשחק עם הילד במקום שיש צורך. כלומר, אם הילד מסתדר לבד, לא צריך להתערב. אבל אם הילד זקוק לעזרה של המבוגר, מותר למבוגר לשחק איתו.
במשחקי הרכבה, כמו לגו דברים כאלה, שיש בזה אולי בונה, אני יודע מה?
לגבי משחקי הרכבה, יש פוסקים שרצו לאסור באמת משום בונה, אבל להלכה גם מרן הרב עובדיה יוסף, גם הרב בן ציון אבא שאול כתבו שאין לחלק, כמו שיש ספרים שחילקו בין חיבור של כמו אבני פלא שהיו פעם שמתפרקים בקלות לבין לגו שזה חיבור חזק, אלא למעשה מאחר ודעתו לחבר על דעת לסתור אלה משחקים שבעצם מחברים אותם ואחר כך מפרקים אותם. לכן מותר לשחק בהם באותם משחקי הרכבה, רק נציין שזה דווקא במשחקים כפי שאמרנו עכשיו שהדרך לפרק אותם. יש כאלה קודים משחקים, משחקי יצירה, שהילדים מחברים צורה מסוימת, וזה נשאר בויטרינה של הסלון בבית למשך תקופה ארוכה. אלה דברים שוודאי אסור, יש בזה משום בונה כלי, הוא מייצר כלי, דבר שנשאר קבוע, הוא הדין לגבי פאזל. מותר לחבר פאזל בשבת, כך רבן ציון אבא שאול כותב באור לציון, כך מרן הרב עובדיה יוסף, שמותר לחבר פאזל בשבת, ובלבד שמדובר בפאזל מתפרק. יש כאלה מחברים פאזל של אלפי חלקים ועושים איזו תמונה גדולה, מכניסים למסגרת. חיבור כזה יהיה אסור לעשות בשבת.
שאלה האחרונה לערב, האם מותר לשמוע זמר חילוני שמבצע שירי קודש ושירי רגש לכבוד הקדוש ברוך הוא, והאם מותר, שואל המאזין, לגייר שירי נוכרים ולהלביש עליהם מילים, המקורות מילים קדושות?
לגבי זמר חילוני שמבצע שירי קודש ושירי רגש לכבוד השם, אמנם אין איסור בעצם השמיעה, אבל לא ראוי לשמוע שירים מהסוג הזה מאותם זמרים, כי הדבר עלול לגרור משיר לשיר, שאם השיר הזה, אם הזמר הזה מצחן בעיניי וקולו נאה וערב ושר שירי קודש, ברגע שנוצר סוג של חיבור וקשר לסגנון הזה, בקלות עלולים לגלוש ולזלוג ולשמוע גם שירים אחרים, לכן אף על פי שאין איסור, ודאי שלא נכון ולא ראוי לשמוע את מי שעלולים להיגרר ולשמוע ממנו שירים שאינם ראויים. לגבי גיור של שירי נוכרים להלביש עליהם מילים מהמקורות, מרן הרב עובדיה יוסף כתב שמותר, וכך גם רואים שנהגו לקחת שירים של זמרים לא יהודים, ומלבישים אותם, את הנגינה, מלבישים על קדיש וכדומה. אבל חשוב לציין שכל זה דווקא בשיר שירי נוכרים שאנשים לא מכירים ולא לא מבינים את המילים. אבל אם אדם שירצה לקחת שיר עברי שהוא לא נקי, על כל פנים לא טהור כמו שצריך להיות, ולקחת את המנגינה הזו ולהלביש אותה על קדיש, אבל הרבה מהקהל מכירים את השיר הבעייתי, השיר שהוא לא נקי כל כך, ואז כשהחזן מנגן את הקדיש עם המנגינה הזו, אנשים מעבירים בראש את המילים המקוריות של אותו שיר שהוא בכלל לא ראוי. אז ודאי שלא שייך לחבר דבר כזה לקדיש, כשזה גורם לאנשים להרהר במילים המקוריות שאינן ראויות. אבל לקחת שירי נוכרים שאנשים לא מכירים את המילים או שלא מבינים את המילים, ולחבר אותם על גבי מילים מהמקורות, זה דבר שמותר וכך נהגו.
אוקיי, אנחנו סיימנו את התוכנית. נודה לעוסקים במלאכה, נודה לישי פופוסקי שהיו על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם ישראל בן צבי, תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
אלא מתוך שמחו, מתוך שמחו וטוב לבב. אינו דם שור שירו, אלא מתוך שמחו, מתוך שמחו וטוב לבב. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אינו דם שור שור שירו, אלו 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 מתוך שמחו. אידך מסמע ורשע עסיזים, נעים כמנור ונעיד בשמחו. 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 אלא מתוך שמחה, מתוך שמחה וטוב לבב. אינו דם שור שירו, אלא מתוך שמחה, מתוך שמחה וטוב לבב. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחה. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחה. אינו דם שור שור שירו, אלא 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 מתוך שמחה. אינו דם שור שור שירו, אלו 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 מתוך שמחו. דך משמע ורשע עסיזים, נעניג כמנור ונעידיס בשמחו. דך משמע נשמע וילה שעסזים נעים כמנור בין הידים ושמחה הידך משמע וילה שעסזים נעים כמנור בין הידים ושמחה הידך משמע וילה שעסזים נעים כמנור בין הידים ושמחה משמע וילה שעסזינג נניגן כמנור ונעידיש בשמחה אידך משמע וילה שעסזינג נניגן כמנור ונעידיש בשמחה אידך משמע וילה שעסזינג נניגן כמנור ונעידיש בשמחה Idach mashma bin rashe asizing nanig kemenor ben nayidis besimcha
שמלכנו אבק שאותו יבלו כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי בשש בערב, כאן בכל חי.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
במסגרת תרגיל ארצי לרעידת אדמה של מוסדות החינוך בארץ שיתקיים עם ירצה השם ביום שלישי י"ח בשבט 24 בפברואר למניינם, ייכללו גם מוסדות חינוך בבני ברק לבדיקת היערכותם בתחום זה. כחלק מהתרגיל ביום זה בשעה 10 בבוקר לא תשמע צפירה, אך 45 מערכות רעידת אדמה שהותקנו במוסדות חינוך ברחבי העיר יחיזו פעמים אחדות רעידת אדמה נא לצאת מהמבנה. מדובר בתרגיל בלבד המיועד לבחינת היערכות של התלמידים, אך כמובן אין מקום ליצירת פאניקה ובהלה. התרגיל לטובתנו אך לא להפחידנו, בתקווה על ההבנה והרגיעה. עיריית בני ברק.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי אני אוהב להישאר מחובר, ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית לחודש התנסות חינם, התקשרו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב ב-7 בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
נו, איך הטעם?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
נהג, נהגת, מה זה נת"צ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נת"צת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
בליל שישי הקרוב מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך הרב אברהם ברזילאי בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך, משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים, בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי 10 בלילה, כאן בכל חי.
כל חי מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל.
צהל תקף הלילה מטרה בסוריה השייכת למשטר אסד בתגובה לנפילת הפצמר שנורה מוקדם יותר הערב מסוריה והתפוצץ בשטח פתוח.